שלום וברוכים הבאים לפודקאסט עתיד הבנייה, הפודקאסט שיעניק לכם מידע מפורט על כל מה שקרה, קורה ויקרה בעולם הבנייה. כאן איתכם היום כרגיל המהנדס ניר נווה, בעלים ומנכ"ל של חברת הבנייה נווה בגדדי, חברה בסיווג ג'5, סיווג הבנייה הגבוה ביותר בישראל, בעל תואר שני במנהל עסקים ובמשפטים, ואני ניסן שטראוכלר. מה המצב, ניר?
מעולה, ניסן, מה שלומך?
טוב מאוד, כיף לראות אותך, כיף לשמוע אותך.
גם לי מאוד כיף.
ענק. אנחנו נדבר היום על עתיד היזמות בעולם הנדל"ן. לפני כל פודקאסט אנחנו חושבים ככה על מה מדברים, מה הנושא הבא, יש נושאים שקל לדבר עליהם כי זה פשוט בוער, ויש נושאים שאנחנו מקיפים אותם מכל מיני צדדים והם כלליים יותר. אני חושב שעתיד היזמות בעולם הנדל"ן הוא נושא מאוד חשוב כדי להבין לפעמים באיזה סביבה עובד היזם, מה עומד שם, מה נמצא על השולחן, מה מניע. אז אנחנו נדבר קצת על הרציונל שמנחה את היזם בתוך עולם הנדלן ועל הסביבה שבה הוא פועל, על המשתנים שמשפיעים עליו באופן מועט או משמעותי, אנחנו ככה ניגע בכל מיני דברים, וגם ננסה להבין לאן פונה עולם היזמות בנדלן. אז בוא נתחיל עם איזושהי שאלת רקע, על סוגי יזמות שקיימים בעולם הנדלן, ומי הם בכלל היזמים שקיימים בענף?
קודם כל אני רוצה להגיד לך, כולם רוצים להיות יזמים. זה קטע כזה, עכשיו זה נתון חשוב מאוד, שעלול להשפיע על הבחירה של בעלי הקרקע השונים אחר כך. וצריך לשים לב עם מי עושים את העסקה, מה הניסיון של אותו יזם, מה המצב הכלכלי שלו, מה המצב הדביעות שלו, האם יש לו סיווג קבלני מתאים, שאנחנו תמיד מדברים על זה, ועוד כל מיני דברים. מצד שני, קיימים בענף כל מיני קבלני חתימות, שהם מספסרים למעשה את העסקה בשלב מאוחר יותר, אחרי שמשכנעים את בעלי הקרקע,
כן.
הם למעשה מוכרים את העסקה לגורם שלישי, ומרוויחים עמלה יפה. יש הרבה מאוד אנשים כאלה, השוק רווי בזה, בחלק לא מבוטל מהמקרים, הפרויקטים האלה מסתיימים, אם הם מסתיימים בשן ועין, מה שנקרא.
כן.
בעלי הקרקע למעשה
שבועים.
לא יודעים עם מי הם עושים את העסקה. זאת אומרת, אותו קבלן חתימות, הוא בוחר את היזם ואת הקבלן של הפרויקט, ובעלי הקרקע צריכים לקבל את זה. שאתה יודע, האינטרס של אותו קבלן חתימות, זה, האינטרס היחיד
כסף.
שלו זה הרווח שלו.
לעשות כסף, בדיוק.
הוא רוצה למכור את הפרויקט למרבה במחיר, לא משנה לו מי זה, לא משנה לו מה היכולת שלו, לא משנה מה הניסיון שלו, לא משנה כלום. אני ממש מכיר כאלה עסקאות, מכיר כאלה פרויקטים, בורח מהם כמו אש, ואני רוצה להגיד, שאפשר לשנות ולבטל חתימות בפרוצדורה מסוימת, זאת אומרת, יש איזושהי תקווה גם בעניין הזה. דבר שני שאני רוצה להגיד, זה יזמות, זה תחום שהוא מאוד מסוכן. נכון שיש פה הזדמנות גדולה גם לרווחיות, אבל יש סיכון מאוד מאוד גבוה בתחום הזה. אתה יודע, בעיתון או ברשתות החברתיות, שומעים וקוראים בעיקר על ההצלחות.
כן.
אתה רואה כל מיני כאלה מצליחנים. בשוק של עליות מחירים, כמו שאנחנו נמצאים בו עכשיו, יש לא מעט הצלחות כאלה. כל מי שיודע לבעוט, מכניס גול, מה שנקרא.
כן.
אבל אסור לתת למה שנוצץ להטעות. והתחום הזה מסוכן מאוד, הוא מוגדר ככה על ידי חברות דירוג האשראי, ועל אחת כמה וכמה בתקופה של אינפלציה וחוסר ודאות שאנחנו נכנסים אליה יותר ויותר בתקופה האחרונה.
אנחנו נדבר על הנושא הזה, כי הוא הרי כן, בוער, מה זה בוער? חי, בועט ובוער בעולם הנדל"ן. איזה עוד סוגי יזמים?
אז הסוגים של יזמות, אין יותר מדי סוגים, אני אדבר על העיקריים מביניהם.
כן.
דבר ראשון, יש עסקת מזומן, מה שנקרא, או סלש בעלות על הקרקע. שהיזם למעשה רוכש את הקרקע במזומן, או בעבור תמורה כספית, לא משנה, לא מזומן ממש, אבל זה...
כן, כן.
יש לו רמת ודאות גבוהה, אין לו שותפים לדרך, יש לו חופש תכנוני, הוא יכול לרוץ ולעבוד. הסוג השני זה עסקת קומבינציה, שלמעשה בעסקת קומבינציה בעל הקרקע מוכר ליזם חלק מהזכויות, מהזכויות העתידיות או מהזכויות שיש על המגרש, על הקרקע, ובתמורה הוא מקבל שירותי בנייה על החלק שנותר אצלו. ולמעשה ככה יש נוצרת איזושהי שותפות,
כן.
בין היזם לבין בעלי הקרקע, שותפים כן. לדרך.
אני לצורך העניין מקים עכשיו כמה בניינים על השטח הזה, ובתמורה אני נותן לדייר או לבעל הקרקע כמה דירות, כלומר זה משהו שהוא אפשרי, קונסטלציה כזאת מן הסתם.
כן, נכון? זו קומבינציה, זאת אומרת כן. יש מגרש, שנניח כן, כן. מגרש שניתן לבנות עליו כן, 100 כן. יחידות דיור, אוקיי, לצורך העניין יש בעלים אחד שקצת יותר פשוט, ונניח לצורך העסקה, עסקת קומבינציה של 30%, אז הבעל הקרקע מקבל 30 דירות, זה קצת פשטני, כן, אבל...
כן, כן, אבל זה לא מחשב.
והיזם מקבל 70 דירות. אוקיי, ובעל הקרקע למעשה כמעט ולא משלם שום דבר, כמובן שזה תלוי בסוג העסקה, יש עסקאות נטו, יש עסקאות ברוטו, יש כל מיני מורכבויות כאלה ואחרות, שאני מדבר על עסקת נטו, זה אומר שהבעל הקרקע... מקבל דירה ולא משנה לו איזה מיסוי יש ולא משנה לו כלום. כן. בעסקת ברוטו, בעל הקרקע למעשה חייב במיסוי של עצמו. גם במחירת הדירה, היטלי השבחה, כאלה ואחרים, כל מיני כן. כאלה. זה בגדול ככה זה. הסוג הנוסף שהוא סוג של קומבינציה, שזה כל התחום של התחדשות עירונית. למעשה, בעלי הקרקע שהם דיירים בבניין מקבלים איזושהי תמורה מסוימת והקלות והטבות. דרך אגב, המדינה בדרך כלל נותנת את ההטבות האלה. כל התחום של ההתחדשות העירונית מבוסס על הטבות והקלות שהמדינה נותנת ליזמים, לבעלי הקרקע, תקרא לזה איך שאתה רוצה.
כן.
יש גם כמה סוגים של התחדשות עירונית. יש את מה שמוכר לנו מאוד, שזה תמ"א 38, שבקרוב מאוד מסתיים, אוקטובר 23, תמ"א 38 מסתיימת.
כנראה.
כן, זה נראה ככה, זה נשמע ככה, זה מרגיש ככה. לא ממש אהוד בלשון המעטה על ידי הרשויות המקומיות.
כן.
הם לא כל כך אוהבים את התמ"א, הם די מתנגדים, לפחות חלק משמעותי מהרשויות.
כן.
האופציה השנייה זה פינוי-בינוי, שזה עסקאות שעד עכשיו לקח המון המון שנים להצליח להקים פרויקטים כאלה ובכלל לזה, וממש יש פרויקטים בודדים שקיימים בתחום של הפינוי-בינוי.
כן.
אני יכול להגיד שבכל עולם המתחמים שמדברים עליו הרבה יחסית בכל מיני כאלה, אז כיום למעשה יש יותר ויותר מיזמים של פינוי-בינוי, גם בגלל שהתוקף של התמ"א הסתיים, וגם בגלל שזה הגיע לאיזושהי הבשלה מסוימת.
וגם הרשויות מקבלות את זה בצורה יותר טובה, כי יש פה תכנון מקיף, יש פה נכון. מענה על פחות עומס לתשתיות, ויותר מענה על כל השירותים.
ושילוב יהודים, שדיברנו על זה בפודקאסט אחר.
נכון, אירוע כן. שימוש, כן, יש. כל מסביב.
יש עוד סוג של עסקה, זה לא בדיוק עסקת יזמות, אבל זה שירותי בנייה. שלמעשה בעלי הקרקע עצמם מתקשרים בחוזה ישירות עם קבלן שנותן להם שירותי בנייה, ולמעשה בעלי הקרקע הופכים ליזמים. מסוכן מאוד מאוד מאוד, אין להם את הקרית הרכה של היזם, אין להם חוק מחר דירות או משהו שדומה לחוק מחר דירות, הם יכולים להישאר מול שוק התשבורה, צריך ניסיון לזה, צריך ידע, אני לא כל כך ממליץ על זה, כי באמת, מי שלא איש מקצוע ממש, שלא ייכנס לעולם הזה, כאילו שלא ייכנס לזה בתור דייר, כי כנראה שהוא ייפגע. כמובן שיש עוד סוגים של עסקאות, אתה יודע, אנחנו ככה מדברים ככה על העיקריות מביניהם, ולא, אתה יודע, משהו...
כן, ברור, ברור, אנחנו לא ניכנס פה לכל, כל, כל הסוגים. זה ברור. ויזמים, אנחנו מדברים על...
בסוגי הזמים הזה התפרסמה איזושהי כתבה על סוגי הזמים, שקראו לזה סוגי הזמים בתמ"א 38, אמרו התחמן, הרשלן, החמדן והיסודי.
אז זה בטח היה לקראת פסח, כי אני רואה פה ארבעה...
כן, בדיוק, זה גם משהו כזה. זה הצחיק אותי, וזה התחמן, תראה, אני מכיר אותה, זה מדהים כמה זה מדויק, ממש, ממש מדויק הסוגים האלה. התחמן זה אחד שקצת דיברנו עליהם, זה כל הקבלני חתימות וכל מיני כאלה. הוא כמה שיותר. הם מציעים הצעה, הם יודעים שהם לא יכולים לעמוד בה מלכתחילה, והם יודעים כשיגיע יום הדין, מה שנקרא, או שיגיע הזמן המתאים, הם ישנו את ההצעה שלהם, ולבעלי הקרקע לא תהיה כל כך ברירה.
כן.
אני יכול להגיד לך שאני מתמודד מול יזמים כאלה, שמבטיחים הבטחות ש...
שאי אפשר לקיים אותם.
אי אפשר לקיים אותם.
עכשיו
הייתה לי דוגמה למשל.
כן.
איזשהו בניין בתל אביב, הלכתי לצוות שמטפל באזור שם, והוא אמר לי, אתה יכול לבנות ככה וככה, וזה זה, וזה זה, וזה זה, וזה מה שאתה יכול לתת לדיירים גם. זאת אומרת, ממש הגדירו את התמורה לדיירים והכל. ואז אני מדבר עם הדיירים, לא אומר, תשמעו, הייתי בעירייה, ואחד שם שלוש ארבע. ואז הוא אומר לי, מה פתאום?
מה פתאום?
היזם ההוא מציע לי תוספת מעליך של עוד 26 מטר לכל דירה.
יאללה, שיעשה את זה.
תקשיב, זה לא יכול להיות. אין, לא יכול להיות. עכשיו, אם הוא חותך מהיזמות שלו 26 כפול, אני לא זוכר כמה דירות זה היה, אני אומר לו את זה 48 יחידות או משהו כזה, מה יישאר לו בכלל? הוא מבטר פה על אני יודע מה, 10 דירות או משהו כזה, זה לא יכול להיות. אין סיכוי שהוא ייתן לכם את זה. אבל אני חייב להגיד שאני מתחרה מול כאלה. הדיירים רואים, אתה יודע, הולכים על הכי טוב, על הכי גבוה שהם יכולים.
כן, אבל פה הם גם לוקחים סיכון, כי אם היזם הזה, הוא עושה את זה בשביל, לא יודע, מחזור, או בשביל דברים אחרים, והוא נתקע על הדברים הקטנים, ופתאום יש משבר קטן שהוא כללי, ומשבר בחברה שלו, הוא מתרסק ונשאר להם שלד שם, של בניין.
הסוג השני זה החמדן. החמדנים לוקחים למעשה כל מה שהם יכולים. לא משנה אם יש להם יכולת כלכלית, או יכולת תכנונית, או בכלל יש פרויקט. הם פשוט לוקחים הכל, אוספים כמה שיותר, ונסתדר בהמשך. מתישהו נגיע לזה ונסתדר. נמכור את זה למישהו, נשלב שותפים כאלה ואחרים, נבטל חלק, נראה. יש את הרשלן. שזה יזם שלא בודק, הוא לא מבצע שום בדיקה, הוא לא בודק, בטח שלא לעומק, הוא בחלק מהמקרים בכלל לא בודק בכלל, זאת אומרת, הוא לא יודע מה אפשר לבנות שם.
סומך על האינטואיציה.
כן, הוא אומר, וואלה, מקום טוב, מה יכול להיות? כאילו, בוא נקטוף את זה. כמובן שבהמשך מתגלות כל מיני בעיות, ולעיתים קרובות, אין כדאיות בכלל לפרויקטים, זאת אומרת, יש סיבה למה הוא היחידי שהצליח לקחת אותם בזה. כי הוא לא בדק. היסודי זה יזם ששונא סיכונים מיותרים, הוא זהיר בתמחור שלו, הוא שמרן בתמחור שלו, רמת האמינות שלו היא גבוהה יותר, אין לו כוונה להעביר את הפרויקטים, אין לו כוונה למכור אותם, יש לו כוונה לסיים אותם עד הסוף ולעמוד בהתחייבויות שלו. אתה יודע, זה עם איזושהי כוכבית כזאת, כמה שאפשר להיות בטוחים בענף הזה.
כן.
יש הרבה מאוד בעיות, בסדר, בלהיות, אנחנו נדבר על זה גם בהמשך, בהמשך הפודקאסט הזה, גם אנחנו נדבר על זה קצת. תראה, מבחינת מונחים, יש מונח יזם, קבלן ובנאי.
כן.
אוקיי, יזם זה בן אדם שיוזם את הפרויקטים ולמעשה קונה שירותי בנייה. אוקיי? קבלן זה מי שנותן שירותי בנייה.
מבצע.
ובנאי זה יזם שבונה לעצמו. אני למשל בנאי.
כן.
בסדר, אני יזם וקבלן. זאת אומרת, יש לי את החברה, חברת ביצוע, אז אני שייך לתחום הזה. אני חושב שבנאים הם האופציה הכי נכונה.
כי הכל אינאוס, בנאי לא זורק לך את האחריות, אתה יודע, לקבלן. או ליזם, הוא לא משחק איתך פינג פונג, יש לו אחריות פה על הכל.
נכון, נכון. וזה חשוב, זה חשוב מאוד, ואני חושב שזה נכון ונחוץ אפילו, הייתי אומר.
אתה יודע שאומרים שהיזמים, הם צריכים להיות אופטימיים. ציינת את ארבעת היזמים שאמרת, כל אחד יש לו אופטימיות, אפילו הרשלן, כן? יש לו אופטימיות, אחרת הוא לא נכנס לתוך הפרויקטים האלה, כן?
נכון.
ואני אשאל שאלה שאולי צריכה אולי כאילו מובנת מאליה לאנשים שבתוך התחום, אבל לפעמים אנשים בחוץ טיפה פחות מבינים. אז בתור יזם, איך בעצם אתה מחליט? איזה פרויקט לקחת ואיזה לא?
תראה, קודם כל עושים, עושים המון בדיקות. בסדר? זה מתחיל בחוות דעת אדריכלית, וכמובן שחוות דעת שמאית. את קודם כל לראות מה, מה, מה קורה באזור.
אתה עושה second opinion? אתה עושה שתי חוות דעת? אתה מבקש כמה חוות דעת?
לא. אבל למשל, אדריכל, אני אלך לאדריכל שאני יודע בוודאות שעבד באזור. שמכיר את הצוותים, שמכיר את המדיניות של העירייה, שיודע בדיוק. אם זה לא האדריכל שעבד במקום, אני לא... לא אקח את הסיכון, אני לא, כן. לא מתחיל, זה כי יש המון המון ניואנסים, יש גם ניואנסים וגם המון עדכונים, זה תחום שהוא מאוד מאוד חי, זה תחום כן. שהוא מאוד מאוד הבדיקות, השינויים הם פשוט תמידיים, כל כן, הזמן יש
נכון,
שינויים,
נכון.
כל הזמן יש משהו אחר שקורה, יש נכון. מדיניות אחרת, יש משהו אחר שקורה,
תקנות, יש תמריצים,
אז אני חושב שקודם תחלים. כל, נכון, קודם כל חוות דעת אדריכלית זה משהו שהוא מאוד 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 חשוב. אני לא מתחיל לדבר על פרויקט לפני שיש לי חוות דעת אדריכלית. כולל העמדה עקרונית, חשיבה, אתה יודע, איזשהו משהו שבא מאוד, אוקיי, ניתן להעמיד, אפשר לשים את הבניין על המגרש הזה. יש הרבה מגרשים שיש להם זכויות ואי אפשר, זאת אומרת, אי אפשר ליישם אותו. אתה כאילו, היה לי איזשהו פרויקט בתל אביב, גם כן ליד הים, מקום פצצה, באמת, מקום פצצה.
אבל?
מחיר ממוצע, השמיים נתן לי שם 74 אלף שקל למטר מרובע, לפני חצי שנה, כן, כאילו לפני, ממש מחיר מאוד גבוה, קרוב לים. תיאורטית אפשר לבנות 1,850 מטר מרובע על המגרש, מעשית 1,000.
מה? למה?
כי הצורה של המגרש, קווי הבניין שניתן ככה וכל מיני כאלה, זה מה שאפשר. וזה game changer, אתה יודע, אתה עוד פעם יזם תיאורטי, יכול מה שנקרא, איך אמרנו, רשלן, זה.
כן, מה, 1,800 מטר, אתה לוקח.
תיאורטית להגיד, וואלה, כאילו אני יכול לבנות 1,800 מטר, הנה התמחור שלי, זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה כפול זה, יש פרויקט.
כן.
אבל כשאתה בודק לעומת ומקבל חוות דעת אדריכלית, דרך אגב, פה קיבלתי second opinion, כי משהו היה לי, אמרתי, מה זאת אומרת, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? יש לי 1,850, איך יכול להיות שאני ב-1,000?
כן.
זה כאילו לא, זה כמעט חצי, זה לא יכול להיות.
נכון.
לקחתי second opinion, הלכתי לעירייה בעצמי, אין, לא נכנס. לא, אי אפשר לייסד.
אוקיי.
זהו, תודה. יש גם כל מיני ניואנסים נוספים שגם השמאים נותנים, למשל יש כל מיני מבנה ציבור על השטח, בתי כנסת, או כל מיני בניינים שתקועים בעיקר, או כל מיני זה.
יש גם בטח עצים ישנים, או בוטים
לשימור. נכון, אבל זה משהו אחר, זה שייך לעולם אחר קצת, אבל אני אומר, בית כנסת למשל, או איזשהו מבנה חד קומתי, לא מקבל בכלל את הזכויות לפי תמ"א 38, או לפי... זאת אומרת, יש כאן כל מיני ניואנסים גם כן. אז חשוב גם כן לקבל את החוות דעת השמאית, כדי לדעת, וגם, אתה יודע, לראות מבחינת מחירים באזור וכל מיני כאלה.
כלומר, כדאיות הכלכלית והאי-אי, מה שמנחה בסופו של דבר, האם לקחת את הפרויקט או שלא?
התכנות, זה לא רק, זה גם כדאיות כלכלית וגם התכנות, התכנות בכלל, התכנות פיננסית והתכנות ביצועית.
כן.
אם אפשר לבצע אותו, כמו בדוגמה של המטרים, בדוגמה כן. של המטרים תיאורטית כלכלית עומד. אבל במיוחד במחירים כאלה של 74 אלף שקל למטר מרובע ממוצע, זה...
כן.
אתה יודע, ויש איזשהו דוח, יש מסמך שקוראים לו דוח אפס, שזה אחד המסמכים הכי חשובים שיש בענף הבנייה, והוא משקף בעיקר את ההיתכנות הכלכלית באמת. זאת אומרת, הוא לוקח בחשבון את כל הנתונים, זה דוח שבדרך כלל נערך על ידי שמאי מקרקעין. טוב, וזה כמו ש... אני לא יודע אם חווית את זה, אבל בים שהולך לקחת משכנתה, אז הבנק דורש ממנו חוות דעת שמאית. הוא אומר, שלח שמאי לפי השמאים המורשים שלנו וכל מיני כאלה, שלח שמאי לדירה, והוא יעשה איזה ערכה, ולפי זה למעשה נותנים לו את גובה ההלוואה וכל מיני כאלה. כנ"ל גם פה. זאת לוקחים, הבנקים, יש להם רשימה כזאת של דרישות, הם דורשים, ממש יש להם הנחיות מאוד מאוד מדויקות, והם, ולמעשה אותו שמאי מכין את הדוח על בסיס, על בסיס הדבר הזה. הדוח בודק את המצב הראשוני, מה יש על הקרקע בכלל, אם יש שם קרקע ריקה או מבנה או בית כנסת או לא משנה מה, והוא מעריך את העלויות העתידיות השונות שנדרשות, אתה יודע, להקמת הפרויקט. חשוב להבין שבחלק מהמקרים לא יודעים כל כך מה ניתן לבנות, יש עיריות, ועדות מקומיות שלמעשה יש להם משנים כל הזמן וכל מיני, יש חוסר אחידות וחוסר
ודאות.
חוסר ודאות מאוד מאוד גבוה. וגם כשמשערים, זאת אומרת, גם אם אני מתבסס על דוח, על חוות דעת אדריכלית וחוות דעת שמאית ובונה את הדוח אפס שלי לפי זה, עדיין יכול להיות, ויש המון מצבים כאלה, שהרשויות המקומיות משנות תוך כדי תנועה את ההנחיות שלהם. בדיוק חבר נכנס לפה היום וסיפר סיפור שהוא משהו כמו 10 שנים בוועדה מקומית. אתה שם לב שאני נמנע מלהגיד שמות, כי זה לא באמת מוסיף משהו, אז אני באמת לא רוצה להשמיץ אף אחד, לא רוצה לדבר זה.
אין צורך.
הוא קיבל החלטת ועדה, הוא שילם אגרות בנייה לפני 2 שנים, ואחרי שהוא שילם את האגרות, ואחרי שזה, עכשיו החליטו, לא נתנו לו יותר בנייה, למרות שזה מוזר, כי זה צריך להיות כאילו די, שילמת אגרות, אתה כבר ביתר. החליטו שהמבנה לשימור. כאילו, קיבלנו החלטת ועדה, וקיבלנו זה, כאילו, מבנה להריסה, זה מבנה מצ'וקמה ככה, אתה יודע, זה, לא, החליטו שעכשיו הוא לשימור.
זה גיים צ'יינג'ר של כל האירוע.
אתה יודע, אמר להם בסדר. אמרו לו, טוב, אתה לא יכול לעשות 2 כניסות. אמר להם בסדר, הפסיד ככה 6 מקומות חנייה.
אוקיי.
כל מה שאמר להם, השאירו לו שם עצים, דיברת על עצים, השאירו לו עצים, הוא אומר לי, עצים כאלה מכוערים, פיקוסים, שרק עושים הטלפים, שאחרי זה, הוא אומר לי, אחרי זה יתנפו לי את כל הבניינים, כל בניין חדש, אחרי זה הכל יהיה מתונף, אבל הם משאירים את הפיקוסים האלה וזה. אז אתה יודע, אז בסופו של דבר, כן, זה, 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 אנחנו לא יודעים, יש עדיין רמה לא, לא, לא נמוכה של חוסר ודאות בהקשר, בהקשר התכנוני דיברתי עכשיו.
כן.
אתה יודע, הדוח הזה מלא בערכות. אוקיי, הוא מעריך, או בוא נאמר ככה, הוא מדבר על היום עכשיו. יש לי חבר טוב שהוא שמאי, הוא אומר, אני מוציא דוח על עכשיו. עכשיו המחיר באזור הוא ככה, עכשיו ניתן לבנות ככה, עכשיו עלויות בנייה הם ככה, עכשיו זה ככה, 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 הוא אומר, אני מוציא על עכשיו. מה יהיה בעתיד?
זהו, זה נכון שיש יזמים יש יזמים שאומרים, אנחנו צופים כבר, כחלק מהבקשה למימון בנקאי והכל, הם כבר אומרים, יש צפי של עלייה של 10%, אז כלומר, הם מכניסים את זה כבר בתוך התמחור?
אני חושב שמחלקות הסיכון של הבנקים לא בולעים את הדבר הזה, הם ירצו לראות את הכדאיות עכשיו, כן. בדוח הנוכחי, לפי הנתונים שיש, ואם תהיה הפתעה טובה, תהיה הפתעה טובה. אתה יודע, גם דיברנו על ירידות מחירים גם, ודיברנו על, אתה יודע, לא לעולם חוסן, אנחנו נכון. לא יכולים לדעת מה היא.
נכון, נכון. הנבואה לא ניתנה לנו, זה ברור. אני רוצה, בעניין הזה, אני רוצה, אנחנו מבינים את
רגע, אני רוצה להוסיף עוד משהו קטן.
בטח.
יש גם משבר מימון, משבר בבנקים לכל התחום הזה, למימון של פרויקטים, ולמעשה הבנקים כיום מתקרבים לתקרת האשראי שניתנה להם על ידי בנק ישראל לענף הבנייה, היא מוגדרת כיום על 26%, שזה עלייה של 4-5% בשנתיים האחרונות בלבד, זאת אומרת שהבנקים ראו כי טוב, ראו שהרווחיות שלהם היא גבוהה, למעשה זה התחום שמרוויח להם הכי הרבה כסף כמובן, במיוחד בריבית אפסית, זה התחום שמרוויח להם הכי הרבה כסף, וגם מחלקות הסיכון שלהם, מה שנקרא, שחררו במקסימום שהם יכולים, והם ממש מתקרבים לתקרת אשראי שלהם.
שכבר הוגבהה מספר פעמים.
בדיוק, אתה יודע, יש לנו נטייה בארץ, אתה יודע, להזיז את הקו האדום.
כן, כן.
אתה נראה לי, כל פעם עושים את זה בכנרת, וזה עושים, מזיזים את הקו. ותשמע, ייתכן שעליית המדד והאינפלציה עכשיו תגרום למחלקות הסיכון של הבנקים לחשב מסלול מחדש, ולשנות את מדיניות האשראי שלהם, וזה אומר שיהיו הרבה פחות פרויקטים.
אז רגע, רגע, אני רוצה עוד לדבר על זה בהמשך. רגע, לזה אני רוצה עוד להגיע. את ההשפעה של המשק האינפלציוני על הנכונות של יזמים לקחת פרויקטים, זה אני רוצה עוד רגע אחד להגיע. לפני כן אני רוצה לשאול אותך שאלה שאני יודע כמה היא אקוטית וכמה היא משמעותית בחיי יזם, וזה על הרגולציה, עד כמה היא משפיעה על עולם היזמות. אולי ככה ממש מלמעלה איזה שינויים הכרחיים מבחינה רגולטורית לקידום הענף, ואני אשמח להתחיל מאיזשהם אלמנטים רגולטוריים שבאמת משפיעים מאוד על העבודה, אולי אחרי זה נוסיף ככה דברים שקצת משפיעים פחות, אבל גם צריך לשנות אותם, אז באמת באיזה כמה נקודות מרכזיות שבאתך ממש צריך להזיז ולשנות.
קודם כל רגולציה, מה זה רגולציה בכלל? זו גם שאלה שעולה ככה בזה. אז רגולציה זה האופן שהמדינה והמוסדות שלה מתערבים בהתנהלות של השוק על מנת להגשים את האינטרס הציבורי. הם עושים את זה להגנת הציבור, אני בכוונה עושה את זה. בסדר, נכון שהמטרה המקורית היא כזאת, אבל אני חושב שזה אחד האיומים הכי גדולים על היזמים היום, הרגולציה הזאת, ובעיקר השינויים הרגולטוריים האלה.
אולי גם זה אחד
הגורם שמשפיע על העיכובים של הפרויקטים, וידוע שלהוציא יותר בנייה בארץ, ארוך משמעותית מאוד ביחס לעולם, גם על זה דיברנו בפרוצסים בעבר. בנוסף לעיכובים הגדולים, יש שינויים בהנחיות, דיברנו על זה, גם לאחר שנמסר מידע רשמי, שבתוקף, וחבל מאוד, חבל מאוד שלא מטפלים בעומק של הנושא הזה, אני לא יודע מה, אולי צריך להקים רשות רגולציה, כמו שדיברו על זה עכשיו לפני כמה ימים, ועוד דברים, אבל הטיפול שורש הזה, טיפול עומק הזה חייב לעשות.
תודה, לאחרונה... זה גם משהו שמגן על היזמים, כלומר, זה ברור שהוא...
ההפך, הוא לא מגן על היזמים, הוא לא מגן על בעלי הקרקע. הוא כאילו מגן על האינטרס הציבורי. אבל אתה יודע, ממקרה בודד, עושים נוהל מחייב לכולם.
כן.
סתם לדוגמה, באחת העיריות קיבלתי מכתב, אני עובד שם, יש לי כמה פרויקטים באותו מקום, כן? פתחתי פרויקט לפני, נניח, 8 חודשים, ופתחתי פרויקט לפני 2 חודשים. אוקיי, פתאום יש נועל חדש. בפרויקט שפתחתי לפני 2 חודשים, החליטו שאסור לשים גנרטור באתר.
בגלל מה, רעש לתושבים? מה? סיכון בטיחותי? מה?
תקשיב, לבנות זה מרעיש. בסדר? גם משאבות בטון, וגם טרקטורים, וגם לא יודע מה. זה מרעיש. לשמוע דפיקות ודיסקים ומסורים, זה מרעיש, זה תחום מרעיש. הגנרטור פה, אני לא יודע להגיד לך כמה הוא מעלה את רמת הדציבלים באזור.
אז מה האירוע? מה הסיבה?
אני לא יודע להגיד לך בדיוק מה זה, אבל אני מנסה להגיד שמאיזשהו מקרה כנראה בודד שהיה להם, הם החליטו שאין יותר גנרטורים בכלל, שאנחנו אמורים לעבוד, אני לא יודע אפילו איך, כן, מה המצבר של אומר. האוטו, להטעין את הסוללות של ה... מה אמורים לעשות שם? אתה יודע, אנחנו חיים בתוך מונופולים כאלה ואחרים, הרשויות כמובן שהן מונופולים, הן מחליטות לבד, אין לנו שום שיקול דעת, אנחנו רק צריכים, מה שנקרא, להוריד את הראש.
כן.
וזה בעייתי. זה בעייתי מאוד, ולהערכתי כיום יש עודף רגולציה שהוא מאוד מאוד גבוה,
ובסופו של דבר... חוסר אחידות.
חוסר אחידות זה בטוח, אבל אתה אומר, חוסר אחידות זה בסדר, אתה יודע, כל עירייה מחליטה על עצמה, כל ועדה מקומית מחליטה על עצמה, כל אחד יש לו את המדיניות שלו, זה בסדר. אבל אני חושב שהחוקים האלה והתקנות והשינויים והחוסר ודאות, בסופו של דבר מעלים את המחיר, ואנחנו יודעים לאן זה מתגלגל, ומי שלא יודע, זה מתגלגל חזרה לרוכשי הדירות. נכון שאני כקבלן אחטוף את הקפה הזאת ולא יהיה לי פתרון לגנרטור, אבל בפרויקט הבא זה כבר יתומחר.
כן.
וכבר יעלה, המחיר יעלה.
אתה אומר רגולציה, אני מניח שיש הרבה דברים שאפשר לשים עליהם את האצבע, אבל באופן כללי יש עודף רגולציה, ופשוט אולי השינויים הכרחיים לקידום הענף, זה הפחתה של הרגולציה איפה שאפשר.
אני חושב ש... תראה, אני אגיד לך משהו, ברגע שיש רגולציה, יש ביקורת על הרגולציה, ברגע שאין רגולציה, אז קמים כל מיני יפי נפש כאלה ואחרים, אומרים, מה, למה לא עשו ככה, ולמה לא מנו ככה, ולמה לא עשו ככה. אתה יודע, תמיד יהיו דעות כאלה ואחרות, להגיד לך מה הדרך הנכונה, אני לא באמת יודע, והאמת היא, זה גם לא התפקיד שלי, יש לי תפקיד אחר, יש אנשים אחרים שאחראים על זה, והם צריכים להיות אחראים גם על הרגולציה. בגלל זה אני אומר, רשות רגולציה יכולה להיות איזשהו גורם שהוא כן ממשלתי, שכן רואה את האינטרס הציבורי, וכן מגביל את עודפי הרגולציה. זאת אומרת, כן מאזן את עודפי הרגולציה. לא יודע להגיד לך אם יש שם אנשים מספיק אמיצים כדי לקסטח, כי אתה יודע, בסוף הרגולציה היא קסטח.
כן.
לא, זה, אתה יודע, בסוף, לא לשים גנרטור באתר, זה...
כן, זה הייתה בעיה אחת
שמה... הגיע במטרה לקסטח איזושהי סיטואציה מפחדים, שקרה במשהו.
אולי מפחדים לחטוף תביעה בגלל שהיה איזה משהו שקרה, או שאולי באמת היה איזושהי בעיה נקודתית, וכדי להימנע ממקרה דומה, פשוט אסרו על הכל, על כל האחרים להשתמש. יכול להיות כמובן, לכאורה.
נכון, נכון.
אוקיי, בסדר, הקונספט הוא מובן לגמרי, כלומר, ברגע שיש עודף של חוקים, עודף של תקנות, שחלקן, כמובן יש חוסר אחידות, חלקן התקנות משתנות מפרויקט לפרויקט בהפרשים מאוד קטנים, זה כמובן מייצר קושי אמיתי לקדם את הענף, זה קושי אמיתי להתמודד מול כל מיני אתגרים, כלומר, אני מניח שכבר אנשים כבר זה מובן מאליו, שאומרים, טוב, איזה עז עכשיו... תגיע לפה, בתוך הפרויקט הזה.
גם בהוצאת אופס 4, יש, אין דבר כזה, באותה רשות, אתה יודע, ממש בפרשים של חודשים בודדים, אין מצב שהקריטריונים והדרישות לתופס 4 זה, אין דבר כזה. זה תמיד עוד משהו, עוד הקשחה, עוד משהו, זה עוד איזשהו נתון נוסף, עוד איזשהו משהו, עוד כיבוי יש רוצה משהו, עוד זה, תמיד. ודרך אגב, הם יכולים לבוא אליך גם רטרואקטיבים. יכולים להגיד לך, תשמע, זה שקיבלת היתר בזה. בסדר, אנחנו עכשיו דורשים את זה. זה מה יש.
זה עולם קשוח, העולם הזה. לכן גם לוקח כל כך הרבה זמן להוציא פרויקט.
עולם היזמות והנדלן או העולם הרגולטורי?
עולם היזמות והנדלן הוא עולם קשוח, גם בגלל העולם הרגולטורי.
ותחשוב שזה, פשוט, אני אומר לך, הבחור הזה היה פה היום חבר אמיתי, 10 שנים הוא על הדבר הזה.
כן, זה מה שאני אומר.
ולחלטות בו, וכי באיזה, זה פשוט, זה מתסכל, אתה יודע, וגם, אתה יודע, הרבה פעמים בעלי הקרקע, לא מבינים למה זה מתעכב, ובאים אליך בטענות, בתור האזור, מה, למה זה מתעכב? אתה אומר, תקשיבו, חבר'ה, כאילו, מה אני יכול לעשות?
כן.
משכו אותי 3 שנים על השתי כניסות לבניין, אני רציתי שתהיה כניסה מהרחוב הזה ומהרחוב הזה. 3 שנים לקח להם להגיד לי, לא, אנחנו מאשרים רק כניסה אחת.
שמעתי אפילו סיפורים יותר משוגעים, ולפי מה שאני שומע ממך על 6 חניות וכניסות, זה נשמע כאילו עוד יצא בזול, כי לפעמים זה ממש משנה משמעותית, פתאום יש מבנה לשימור, זה שינוי שהוא...
הייתה רשות שביטלה קומה.
כן, זהו.
אחרי זה, אני זוכר שקראתי בעיתון שגרסו איזה 3,500 בקשות, ממש, גרסו אותם, אמרו לא, אין, קומה נוספת ירדה, זהו, אין יותר, הבקשה לא מאושרת, גרסו הכל.
ואז מה? ואז איך אתה...
אז אין פרויקטים.
כן, נכון, נכון.
אין פרויקט.
נכון. זה באמת דברים שאנחנו שומעים, לפעמים זה מייצר רק עוד סימני שאלה, ומייצר עוד אתגרים, ומייצר מחשבות נוספות אצל יזמים, אם להיכנס או לא להיכנס לפרויקטים מסוימים, ומשהו בעייתי כאן זה שגם מעמיד בסכנה יזמים. כלומר, יזמים שאין להם את הוודאות הזו, והם יוצאים מתוך נקודת הנחה שיש משהו מסוים, פתאום מוסיפים עוד כמה יזדים קטנות, ופתאום הכדאיות כבר יורדת עוד ועוד, ואז כבר נכנסים לתוך אזורים של אחוזים בודדים, שכבר זה אזורי סיכון, שבתוך המקומות האלה אתה כבר יכול להפסיד. אני רוצה לעבור טיפה לנושא שכבר התחלנו קצת לדבר עליו, וזה באמת נושא מאוד אקטואלי, שמדבר על ההווה, אבל גם על העתיד כמובן. זה כמובן המעבר למשק אינפלציוני, וכמה זה באמת
נראה
ישפיע...
נראה לי הנושא עכשיו, לא?
כן, בטח. כמה זה באמת ישפיע על הנכונות של יזמים לקחת פרויקטים? איך אתה יודע, איך באמת אפשר לפתח את עולם היזמות ולגרום לצמיחה בעולם הזה על רקע הריבית שעולה והנחת יסוד שיכול שתהיה העתה, למרות שהביקוש הוא אדיר, תהיה העתה מסוימת בקניית הדירות, בגלל העלות הגבוהה והמשכנתא שמתייקרת. וגם אנחנו נדבר מן הסתם, אני אשמח שאתה תגיד על הנכונות של יזמים, לקחת את הפרויקטים האלו, כשהבנקים מרימים אולי יותר קשיים, ובכלל, עם כל האווירה שציינו כרגע, לאן זה הולך?
תראה, קודם כל קשה לדעת לאן זה הולך. מצד אחד ההיצע באמת נמוך, והביקוש גבוה נכון לעכשיו.
מרקיע שחקים, ממש.
מצד שני, יש מחסור מאוד גדול בחומרי גלם, בכוח אדם, האינפלציה מתחילה להרים ראש, וזה מאוד 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 מפחיד. הרגולציה היא בעייתית. יש עוד המון סיבות לחוסר ודאות. השוק לא אוהב חוסר ודאות. ובהרבה מקרים אנשים דוחים את קבלת החלטות שלהם לזמנים ברורים יותר. אז זה יכול כן לגרום לאיזושהי האטה. יחד עם זאת, לפי הנתונים שאנחנו יודעים היום, המחיר עדיין עולה. ועם כל
דחית...
מה שקורה עכשיו, המחיר עוד יעלה ויעלה הרבה, לפי מה שאני רואה.
אם דחית, אתה תשלם כבר עכשיו אולי 20% יותר על הדירה, 15%, 20%, יכול להיות שב-2023 כבר תשלים עליה של 30% אם ישבת על הגדר ב-2021, ואז גם אם יצרת איזשהו, היה לך כסף לקנות דירה, אבל ככה היית חצי על הקסקס, היום כבר אתה צריך לשלם 30% יותר, הדירה כבר אתה לא יכול להגיע אליה במקרים מסוימים.
נכון, ואל תשכח שב-2023, התמ"א גם מסיימת את התוקף שלה, אז ההיצע עוד יותר יהיה נמוך. זאת אומרת, זה לא שעכשיו נפתחים פרויקטים חדשים, ויש עכשיו איזשהו אופק, ואתה אומר, טוב, במקום תמ"א יש לנו שממה, ואנחנו
כן,
הכל
כן.
בסדר. אין, אתה יודע מה, יש שממה בעצם. זה באמת,
כן,
במקום
התמ"א
זה מה שנשאר.
שממה, זה באמת
כי
שממה.
כי אין החלטות שעוברות, אין משהו שקורה באמת בתחום הזה. תראה, עולה לי שאלה, אם אינפלציה זה דבר טוב או רע. ואני לא משוכנע לגמרי, אתה יודע, באינפלציה חד ספרתית, לתקופה מסוימת, אני לא יודע אם אינפלציה זה דבר כזה גרוע. לא זה... אתה יודע, בנוסף לזה, אינפלציה גם משפיעה על הקטנת החוב הלאומי. בסופו של דבר, החוב הלאומי, אם אני מסתכל על הסיכונים שיש לממשלות בעולם, ארצות הברית, יפן וכולי, אז אני לא בטוח שאינפלציה זה דבר כזה גרוע גם. זאת יכולת שיש בה גם איזושהי נקודות אור. דיברת באותה נשימה גם על ריבית שקשורה לאינפלציה, אבל היא לא קשורה באמת לאינפלציה. וכאן עולה שאלה, האם עליית הריבית זה באמת טוב או רע? בדיוק כמו ששאלנו על האינפלציה דרך אגב. וגם פה התשובה היא לא חד-חד ערכית, בשוק שהריבית שלו היא אפס, זה שוק מלאכותי, זה שוק שהערך של הכסף למעשה לא עולה.
וגם
זה
אנומלי.
זה לא כל כך בריא, זה, או בוא נאמר ככה, זה בעיקר יוצר כל מיני בועות פיננסיות כאלה ואחרות, ריאליות, וזה גם מאפשר לתת מימון למיזמים גרועים. כסף קל מממן פרויקטים גרועים, שבסביבת ריבית טבעית כנראה שלא יזוכים בכלל למימון. אז אני אומר, בואו נשים את הדברים בפרופורציה, כל עוד אנחנו לא עולים גבוה מדי, ולא מגיעים למספרים שהם גבוהים מדי, כרגע הריבית היא 0.75, אני משער שהיא יכולה לעלות עוד, וזה יהיה בסדר עדיין, וזה כן ישקף איזשהו מצב טבעי, שבאמת הערך של הכסף עולה. אני לא רואה איזשהו משהו שהוא... זה. נכון שזה מפחיד. נכון שזה מפחיד. זה מפחיד בעיקר בגלל החוסר ודאות. אתה לא יודע לאן זה יגיע, אתה לא יודע כמה זה יגיע, אתה לא יודע אם זה יידרדר, אם יהיה איזשהו מפולת שלגים כזאת שפתאום תגרור את כל העולם למשבר.
יש פה פקטורים שאין לדעת. אתם כל כך...
נכון.
השוק שלנו...
עכשיו, ואתה מניחים שתהיה אתה.
נכון.
אני גם לא יודע להגיד אם תהיה אתה, אני מאוד מקווה שלא, וזה תלוי ברמת ההיסטריה של האנשים, כמו שאמרנו, בזמנים של חוסר ודאות, אנשים רוצים להישאר על הגדר.
נכון.
בזמנים מודרניים של רשתות חברתיות וחדשות שמתעדכנות בשנייה, אז אתה יודע, פעם היה עיתון, היית קורא או רדיו, לא, פעם בשעה היה איזה משהו קורה. היום זה אונליין, אנחנו בהיסטריה, אנחנו כבר לא זה, כל דבר שקורה כבר הופך להיות איזשהו כותרת שמנופחת ומנופחת ומנופחת, ומחרתיים לא תהיה קיימת. וזה משפיע על המצב רוח
על השווקים.
של הרוכשים והמשקיעים.
כן, כן. צריך גם להגיד שהנושא הזה של ריבית מאוד נמוכה, אפסית, בסופו של דבר זו באמת אנומליה, כי אנחנו רואים שלאורך ההיסטוריה המודרנית לרוב הייתה איזושהי אינפלציה, כן? כמובן שגם היו תקופות שהשתוללה וזה היה ממש רע, אבל הייתה תקופה שהאינפלציה הייתה מאוד ככה חד ספרתית, מידתית, והיא זו שהייתה דומיננטית יותר לאורך השנים. רק העשור האחרון הוא באמת באיזושהי סביבה, פחות מעשור, באיזושהי סביבה של ריבית מאוד נמוכה. וגם היו
תקופות... הפתרונות של הבנקים המרכזיים זה להדפיס כסף. זה...
כן, ואז הערך של הכסף הוא יורד. אנחנו יודעים ש...
לא, אני אומר, בריבית אפסית זה מה שעושים.
כן.
שהריבית אפס זה מה שעושים, מדפיסים כסף. כי אין ערך, הכסף לא עולה.
כן. מצב הזה ישתנה, וזה מאוד מעניין לי לראות איך זה ישפיע על עולם הנדלן. אם באמת תהיה אתה, צריך גם להגיד, המשק הישראלי במצב טוב יחסית, נראה באמת, והוא גם מאוד גמיש, איך התאוששנו מהר מהקורונה, ראינו את זה בהכנסות במיסים.
העולם עבר את הקורונה, כאילו ככה קפץ, הייתה קפיצה, אני חושב שדווקא יכול להיות שהמלחמה באירופה יותר משפיעה על האינפלציה ועל החשש ועל החוסר ודאות, גם מחשש מ... כל מיני מעשים אחרים של גורמים אחרים, וגם...
מדינות הולכות עכשיו להקצות משאבים משמעותיים לביטחון. אנחנו מדברים על מדינות מהאיחוד האירופאי, מדינות שאנחנו נמצאים איתן בקשר. אנחנו רואים מה קורה, שיש כל מיני... יש חשש מרעב עולמי בגלל התבועות, התבועה שמגיעה מאוקראינה, שנעצרת על ידי רוסיה.
זו הזדמנות להיגמל מסוכר.
יכול להיות, יכול להיות. כן, למרות ששמעתי
אנחנו צוחקים כי היה פה איזשהו סיפור אישי של תהליכים כאלה ואחרים של גמילה מסוכר.
כן, צריך להגיד שגמילה מסוכר גם אחת ההשלכות של גמילה מסוכר זה יצירת ריבועים בבטן
והרזיה. כן, כן,
כל הסוכר הלבן
נראה לי שגם יכול לפתור את הבעת תזונה באיזשהו אופן, לא?
יכול להיות, יכול להיות, כי זה באמת הפך להיות מאוד יקר. על התבועה, על מחירי
ה... עתיד התבועה ועתיד הסוכר.
על עולם, על ענף הנדלן.
כן.
יכול להיות שאנחנו נגיע לשם בסוף. אנחנו נשקול את זה לגבי אחד מהפרקים הבאים. אני חושב שכל הדברים האלה שקורים פה בעולם מזינים בסוף אחד את השני. ונכון שעולם הנדלן...
אפקט הפרפר, אתה יודע, זה...
ממש, ממש. וזה מדהים לראות כמה מה שקורה שם, ברוסיה, באוקראינה, למרות שאמרנו שבעצם ההשפעה האמיתית של הכלכלה העולמית, או התמ"ג שלהם, זה לא איזה משהו שהוא... כלומר, אין פה, הם לא העריות, הם לא הכלכלות הכי גדולות בעולם, ודאי לא אוקראינה, אבל בסופו של דבר, יש השפעה של אפקט הפרפר, שזה מזיז את כל ה... או לפחות הרבה אלמנטים בסדר של העולם המודרני. אנחנו כבר רואים איך מדינות באירופה, כל מדינות הגוש גובלות עם רוסיה ואוקראינה, שחוששות להיות הבאות, משנות סדרי עדיפויות, איך מסך הברזל יורד, ומה השלוחות של זה על הכלכלה החופשית.
שמעתי איזושהי כתבה או רעיון עם איזשהו מישהו ברדיו, שגם סין מאיימת על טייוואן, עכשיו מאיימים עליהם, נראה לי זה 100 שנה, לא יודע כמה זמן הם מאיימים עליהם, כן?
כן.
אבל עכשיו זה פתאום מקבל איזשהו מתנפח, כי אומרים, רגע, אם רוסיה יכולה, אז יכול להיות שגם סין עכשיו יכולה, סין רואה, אומרת, מה זה, כאילו, מה יכול להיות? העולם לא תוקף, העולם לא זה, העולם זה...
נכון.
אני חושב שביידן היה שם לאחרונה, ואמר, אם יתקפו את טייוואן, אנחנו נתקוף חזרה.
נראה לי החליק לו, כי אחרי זה הבית הלבן חזר מהאמירה שלו, כן, אבל בשורה התחתונה זה ככה, אני יכול להגיד לך שלמשל בגרמניה, שהתפיסה היא תפיסה מאוד מאוד ברורה של לא עושים מלחמות, אסור שיהיו מלחמות בגלל העבר שלהם, אסור שיהיו מלחמות, אפשר לפתור הכל בדרכי שלום, תפיסה שהתחזקה בשנת 89-90, כשהחומה נפלה, ובלי אלימות, ודווקא הורידו את הנשק, ולא הרימו נשק כדי לייצר קדמה ושלום, ופתאום יש הסתכלות, וזו מדינה שהרי מובילה את אירופה, ופתאום מחיית הכלכלה שלה, ופתאום יש הסתכלות שהיא שונה לחלוטין על המצב, נכון, עכשיו קצת נרגעו העניינים, רוסיה לא מצליחה, אבל כבר במקומות של מקבלי ההחלטות יש חשיבה אחרת לגמרי, וגם למען יראו ויראו. כלומר, כל העולם המערבי מתגייס למען אוקראינה, גם כדי להגן על עצמו, וגם לא לתת את הרעיונות האלה לסין. כלומר, להגיד לסין, אם אתם עכשיו באים ופולשים לטיוואן, שכמובן טיוואן לא יכולים לעמוד מול פלישה של מעצמה ענקית כזאת.
אי אפשר לדעת, אני לא יודע, גם אמרו את זה אותו דבר על אוקראינה. אמרו תוך בין יומיים לשבוע פוטין בקייב.
נכון, אבל אני חושב שפה זה סיפור אחר, בגלל הברית, בגלל נאטו, ובגלל כל מה שמסביב, וגם זה בסופו של דבר טיוואן אי קטן.
כן, אבל אל תשכח שכדי, אתה יודע, ספינות המלחמה והחיילים הסינים צריכים לעלות לטיוואן, הם צריכים לעבור את את הנוסעות מטוסים האמריקאיות, ואת הבסיסים האמריקאים, זה לא כזה פשוט.
זה ברור. אבל כולם מסתכלים עכשיו, זה נכון, כולם מסתכלים עכשיו לראות איך דברים ישפיעו, וגם בסופו של דבר, גם המלחמה הרחוקה הזאת, אם תקרה, או תהיה שם מתיחות, גם זה בסופו של דבר ישפיע על כולנו.
סין ארצות הברית?
אני אומר סין טיוואן אפילו. גם זה הדבר שבסופו של דבר משפיע בטיוואן, זה אני חושב שהם, טיוואן הם מעצמת השברים. יש פה, בסופו של דבר יש פה איזה שהם אפקטים שמשפיעים גם על חלקים אחרים בעולם. רק מתיחות משפיעה בצורה משמעותית. סין ארצות הברית, אני בכלל לא מדבר. סין ארצות הברית זה קטסטרופה אחת שאני לא רואה את זה קורה. זה ברור לחלוטין שזה לא השפיע על כל עולם בצורה היסטרית עם דבר כזה, כזה ברור.
מצד שני אני אומר, אתה יודע, אנחנו אחרי הקורונה הזאת, עם כל הטרלול שהיה איתה, אני אומר את זה בדיעבד, לא, חוכמה בדיעבד היא לא חוכמה, אבל אני אומר את זה בדיעבד, זה היה טרלול מוחלט, כאילו כולנו נכנסנו להיסטריה, כולנו היינו ממש בזה, ותשמע, העולם די דילג על זה, זאת אומרת, מי שבחר שחרר את המקום הזה, אז הוא שחרר אותו ודילג על זה, וזה נגמר והסתיים. יכול להיות שגם במקרה הזה של רוסיה ואוקראינה, אני מקווה מאוד שבקרוב מאוד זה יסתיים, ושבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, אנחנו נשכח מזה ונמשיך הלאה. המחירים יתאזנו חזרה, אינפלציות יחזרו חזרה למקום שלהם, והמצב, אתה יודע, יתאזן, יכול להיות שאפילו עם ריבית קצת, אתה יודע, שכן יישאר עם הריבית, שכן יישאר, אתה יודע, עם איזשהו משהו שהוא יהיה קצת יותר מאוזן, יכול להיות שזה האיזון שהיה צריך להיות, איזשהו משהו דרמטי שקורה.
את צריך לקוות שלא יהיה שפל כלכלי, שאנחנו מדברים באמת על ריבית, אז
בכל
הדברים האלה. כן, צריך לקוות שלא יהיה שפל כלכלי, כי בתוך השפל הכלכלי, אנחנו ראינו בהיסטוריה שנוצרים, שלפעמים מגיע לפעמים אחרי עימותים כאלה ואחרים, יש הקצנה, וברגע שיש הקצנה, זה הרבה פעמים יכול להוביל בדיוק, יכול להוביל למלחמות, ואז אנחנו נכנסים לסיטואציה אחרת, אנחנו כבר מדברים על מסך הברזל, רוסיה מבודדת, האזור הזה מבודד, משהו שלא ראינו הרבה שנים, משהו לכן באמת נהננו מאיזושהי תקופה טובה מאוד של צמיחה, כלכלה חופשית, גלובליזציה, וכאילו כל המלחמה הזאת היא לקחה את זה לכיוון אחר, למסך ברזל, לבידוד, למריבות, ותשמע, התלות האדירה שיש ברוסיה מבחינה אנרגטית, זה בכלל נושא בפני עצמו, כמה אנחנו רואים שהתלות הזאת היא באנרגיות, מייצרת חופש פעולה מופחת לבצע את מה שבאמת רוצים לעשות, ואנחנו, אומנם בישראל יש עצמאות אנרגטית, בגלל שדות הגז, וחור, אבל אנחנו רואים כמה מדינות לא פועלות לפי הרצון שלהם, בגלל הנושא הזה של חוסר עצמאות אנרגטית, וכמה הם תקועים. אגב, שוב גרמניה, שמדברים על זה, שמעתי ממש רעיון אתמול עם מישהו שיושב בוועדת חוץ וביטחון שם, שאמר, כולם אומרים, צריך להפסיק להיות, לקנות מהם והכל, ולממן את המלחמה, אבל ברגע שאנחנו מפסיקים לקנות מהם גז, אנחנו נצטרך ל-52 אלף עסקים במדינה, לחלק מהם להפסיק את ההזרמה של האנרגיה, זה אומר מאות אלפי מובטלים, וזה אומר כלכלה בצניחה חופשית, וזה אומר הקצנה. אפקט הפרפר אמרנו? אמרנו. אז באמת שלא יהיה שפל כלכלי, אז אנחנו צריכים לקוות. טוב.
בוא נאמר ככה, גם אם יהיה, אנחנו צריכים לקוות, לצאת מנו על הרגליים, מה שנקרא, ואיכשהו בסדר.
כן, אנחנו
כי אתה יודע, העולם הוא כל הזמן, אתה יודע, איזשהו סינוס כזה שזה, לפעמים זה יותר רך, לפעמים
פרבולה.
יותר זה, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו חיים בעליות וירידות, באיזושהי תנועה כזאת, אתה יודע, כמו שהמחיר עולה, הוא קצת יורד גם, הוא קצת עולה, הוא משתנה כל הזמן, הוא בתנועה. וזה בסדר, זה חלק מהחיים.
נכון, ואנחנו נאחל בסופו של דבר, כי דיברנו על עתיד היזמות בעולם הנדלן, שעתיד היזמות, שמסתכלים עליו, שיהיה עתיד ורוד, עתיד טוב, לכולם, שיזמים ירוויחו, שדיירים יוכלו לקנות דירה, שיהיה איזשהו איזון וודאות ויכולת לפעול קדימה, גם במצבים מאתגרים, כמו שיכול להיות שאנחנו נחווה בתקופה הקרובה. ניר? היה תענוג, כרגיל.
תענוג גדול.
יצאנו פה לדיונים גלובליים משמעותיים, אבל בסופו של דבר הדברים חוזרים למקומות של הנדלן, וראינו כמה אנחנו מושפעים מזה גם עכשיו, כאילו ברגע שיש טיפה דברים, וואו, מדד תשומות הבנייה שדיברנו עליו כבר, איך זה קופץ, ואיך המחירים קופצים, והברזל, והמתכות.
צריך לעדכן הכל, קפץ עוד יותר שוב פעם.
כן, אנחנו נראה נדבר על זה שוב פעם בקרוב. ניר? להתראות בפודקאסט הבא.
תודה רבה.
תודה לך, להתראות.
ביי ביי.
ביי.